זה עובד לך? עובד? אתה בסדר? תגיד לי כשזה מתחיל להקליט לך, שננסה לקחת עקרונות, לתת מבוא לענייני איסור והיתר. המטרה שלנו, לתת דגשים מרכזיים, לא לדבר על כל נקודה וכל דבר, אבל לתת דגשים מרכזיים על יסודות וענייני איסור ויתר, שיהיה יותר קל בלימוד. אני אעשה את זה דרך מצגת שאנחנו נבנה ביחד.
הרב?
כן.
הרב?
כן. כן, אני שומע. לא שומעים אותי? מה?
המצגות מהשיעורים, המצגות שאתה מעלה, יש מקום שאפשר לראות אותם אחרי השיעור גם?
אני יכול לשלוח אותם לקבוצה. תבקשו ממני, אני אשלח לכם את כולם. אין בעיה. בסדר? לא אכפת לי גם שיעלו אותם לאתר, בסוף הנושא, אפשר לעלות לאתר, אני יכול בינתיים לעשות בקבוצה, בסוף הנושא, מי שמעלה את השיעורים, יכול לעלות גם את זה. טוב.
תודה.
בבקשה, אז אתם רואים את המצגת, נכון?
כן.
כן, רואים.
טוב. אז אנחנו נתחיל. אני מתחיל מטעם. טעם וסוגיית טעם כעיקר. קודם כל, על מה מדובר שאנחנו מדברים על טעם, לא רק האיסור עצמו אוסר, אלא גם טעם, למשל, נשרת ענבים. זאת אומרת, נעשה שלנו עכשיו טעם. לא רק האיסור עצמו, לא רק גוף האיסור אוסר, אלא גם טעמו. דוגמה, נשרת ענבים. מים ששרו בהם ענבים אסורים לנזיר. למרות שהוא לא אוכל את הענבים עצמם, עכשיו הוא אוכל את המים ששרו בהם ענבים, גם הדבר הזה בעייתי. זה נקרא טעם, וזה למעשה נקרא, אפשר להגיד, טעם כעיקר נורא. סוגיית טעם כעיקר, שהטעם נחשב כעיקרו של איסור. טעם כעיקר, הטעם נחשב כעיקרו של איסור. כמו האיסור עצמו, כך גם הטעם. הסוגיה עצמה הזאת, נמצא בכמה מקומות, אבל מקום מרכזי שיהיה קל לזכור, זה חולין צדיק ח' וזה שולחן ערוך סימן צדיק ח', לכן לקח לי דווקא את הסוגיה הזאת. אז זה גם בחולין צדיק ח' וגם בשולחן ערוך סימן צדיק ח'. הסוגיה של טעם כעיקר, מוסכם שטעם כעיקר. השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן. ובדבר הזה יש מחלוקת. לדעת רבינו טעם, נכתוב מקור הדין, לדעת רבינו תם ורוב הראשונים, דאורייתא. לדעת רש"י, ורבנן. הנפקמינה העיקרית תהיה לגבי ספקות. אז יש לנו המון עניינים של ספקות, ואני כותב נפקמינה מרכזית, ספקות, עוד מעט אנחנו ניתן דוגמאות לעניין. הגמרא דנה בדרך שבה אנחנו יכולים לבדוק אם יש טעם או אין טעם. שזאת השאלה הבאה שלנו, איך אנחנו יודעים אם יש טעם או לא. אני אולי כאן אגיד נפקמינה וספקות, אני אגיד למשל, בכל אופן נגיד, למשל, סיר שבישלו בו דבר מסוים, שאולי הוא טרף. לפי רוב הראשונים, הכשרת הסיר היא מדאורייתא, יבלוע בו טעם של איסור. או למשל, ספק, אם יש ספק, אם יש טעם של איסור בתערובת, להלכה, התערובת תהיה אסורה, כי טעם כעיקר דאורייתא. אז זה רק כיוונים, מה אכפת לי, אם זה דאורייתא או דרבנן. עכשיו, בהקשר הזה, דיברנו על טעם. אז השאלה הבאה שאנחנו צריכים לברר, זה... איך יודעים אם יש טעם. ובזה דנה הגמרא בחולין צדיק ח', איך יודעים אם יש טעם? והגמרא מביאה כמה אפשרויות. הגמרא אומרת שאפשרות אחת זה לתת לגוי לטעום. לתת לגוי לטעום, והוא יגיד לנו אם יש טעם או לא, מדובר על כפילה, כפילה או כפילה, שזה מישהו שמבין בטעמים. לא כל אחד יטעם, אלא כפילה הרמה, מישהו ש... מבין בטעמים, אז זאת אפשרות אחת. הגמרא אומרת שאם אין גוי, אומרת הגמרא במקרה כזה, בודקים ביטול בשישים. למה? כי חז"ל יודעים. קיים עלן שאם בטל בשישים, אין טעם. אז חז"ל יודעים, ידעו, אמרו לו, בטל בשישים, אין טעם. לפי הגמרא יוצא שגוי זה הדבר האידיאלי, ואם אין אפשרות לגוי, סומכים על ביטול בשישים. למעשה, בשולחן ערוך, צדיק ח' א', אז השולחן ערוך אומר, גם כיום ניתן לסמוך על גוי. אתה יכול לתת גוי ויתאם, לעומת זאת הרמה, אומר, כיום לא סומכים על גוי. אנחנו היום לא סומכים על גוי, זה בעיה של נאמנות, והבנה בטעמים, אנחנו לא סומכים על גוי, ולכן בודקים בשישים. ולמעשה כך נוהגים בדרך כלל גם הספרדים. בדרך כלל גם הספרדים נוהגים בדרך הזאת, כיום, ובודקים בשישים ולא בהכרח על ידי גוי.
הרב, מה זה אומר בדיוק לבדוק בשישים?
אנחנו בודקים אם יש לך איסור, למשל חתיכה של משהו לא כשר שנכנס פנימה, אתה בודק האם התערובת היא פי 60 מהחתיכה. אז למשל, מישהו התקשר אליי, הוא השתמש באנגליה בשמרים יבשים, והוא לא ידע שבשמרים יבשים יש חומר שנקרא אילמוספרים, והוא לפעמים עשוי משומן מן החי. אז אתה בודק, מסתכל על התערובת שהוא עשה, ובודק כמה יש, זה כמות קטנה, זה כמות מאוד קטנה. אם אתה אומר שהתערובת היא פי 60, אז זה בסדר. או למשל, יש לך מרק, נפל לתוכו מרק בשרי, נשפך לתוכו חלב. אז אתה בודק שהמרק הוא פי 60 מהחלב. איך בדיוק בודקים את זה? אז זה תמיד שאלה, איך בודקים, יש כל מיני דרכים, למשל, אתה יכול לקחת, אם אתה יכול להוציא את לחשב פחות או יותר את הנפח של האיסור, אתה לראות כמה המפלס ירד. ואז אתה בודק את האורך של כל המפלס, ורואה אם זה ירד, אני יודע, אם זה 60 סנטימטר, סיר ענק, האם זה ירד בפחות מסנטימטר, יותר מסנטימטר. בכל אופן, אנחנו בודקים ביטול ב-60. הדבר הבא זה ביטול בתערובת. ביטול בתערובת, יש לנו שני מצבים. אני אתחיל כאן עם לח ולח. גם זה מתחלק לשניים, ותכף נראה. אני אתחיל עכשיו, לח ולח, זאת אומרת, שני נוזלים שהתערבבו אחד בשני, מרק עוף עם חלב, שני נוזלים שהתערבבו אחד בשני. במקרה כזה, יש לנו שני מקרים. יש לנו מקרה אחד של מין ושאינו מינו. יש לנו מקרה שני של מין ומינו. ומה זה משנה? מין ושאינו מינו, זה דבר ברור, שצריך ביטול ב-60. למה צריך ביטול ב-60? כי ראינו מקודם, שאם אין ביטול ב-60 יש טעם. אנחנו צריכים לבטל את הטעם. יש לך מין ושאינו מינו, יש לך שני סוגים של אוכל, אחד בטעם א', אחד בטעם ב'. כמו למשל, חלב בתוך בשר, או בשר שנכנס לתוכו משהו לא כשר בטעם אחר. אז יש כאן עכשיו נתינת טעם לא כשר. במקרה כזה זה ברור שצריך ביטול ב-60. צריך ביטול בשישים כדי לבטל את הטעם. אני עכשיו רק שואל אתכם, רק כדי לשים לב אם אתם עוקבים אחרי מה שאנחנו לומדים, אם זה לא יהיה מתבטל ב-60, זה חשש דאורייתא או דרבנן?
תלוי בשיטות, לא? ברבנו תם ושאר הראשונים עובר
השיטות. זאת אומרת, לרוב הראשונים, הצורך ב-60 הוא מדאורייתא. נכון? לעומת זאת, לרשי, מדאורייתא, בטל ברוב. וצריך 60 רק מדרבנן. זה סוגיית טעם כעיקר שראינו קודם, שאני מחבר אותה עכשיו, אני רק רוצה לפקס את הדברים. כל זה בתערובת מין ושאינו מינו. מה קורה בתערובת מין במינו? במין מינו אין טעם. אין טעם. יש לך בשר, של פרה, אחד נשחט, אחד לא נשחט, עשו מאמרה, דברים אחרים. כלומר, יש לך שני טעמים זהים. אין כאן טעם. מה קורה במקרה הזה? ומין ומינו, אין לנו טעם. אין טעם של איסור. בדבר הזה יש מחלוקת. המחלוקת מופיעה בכל המקומות, אבל בוא נכתוב זבחים, זה רק אחד המקומות, עם זין המודבט. יש לנו שיטה אחת, שהיא שיטת רבי יהודה. רבי יהודה אומר, תשמע, אתה לא יכול לבטל את הטעם, ולכן זה לא בטל לעולם. מין ומינו לא בטל, אי אפשר לבטל אותו. אין לך את הטעם לבטל. לעומת זאת, שיטת החכמים שבטל ברוב. לדעת חכמים, בטל ברוב. וכל זה מדאורייתא. יש מחלוקת איך לפסוק להלכה. אני רק אומר, זה כאן?
הרב, ברוב או ב-60? לדעת חכמים.
מדאורייתא ברוב. לך, דעת רשי. רשי פסק כרבי יהודה, רוב הראשונים פסקו כחכמים שבטל ברוב, וגם השולחן ערוך כך פוסק בצדיק ח' ב', אבל בכל מקרה צריך 60 מדרבנן. אז כלומר, תערובת לך בלך, בכל מקרה צריך 60 מדרבנן, אז כמובן, מה אכפת לנו? אז ראינו קודם מה אכפת לנו, כי זה תלוי בספקות. אומר, יש לך עכשיו, אם זה מין ושאינו מין או יש טעם, אז כאן הביטול ב-60 הוא דאורייתא. אז בספקות אתה תחמיר. אם מדובר על מין ומינו, אז מדאורייתא זה בטל ברוב, ככה אנחנו פוסקים להלכה. צריך 60 מדרבנן, אוקיי, צריך 60, אבל בכל אופן, בספקות, יש יותר סיבה להקל, כי זה רק דרבנן ולא דאורייתא. כל מה שדיברנו עכשיו, דיברנו על לך בלך. עכשיו אנחנו מדברים על ביטול בתערובת של יביש ביביש. ביטול בתערובת, ממה? בוא נעשה את פרט, שיהיה יותר נוח. ניקח את זה. נעשה ככה. אני מתקשר את ידעת שלי בשיעור. אני באמצע שיעור, עכשיו יש משהו שתחוף? לא, לא, לא התקשרתי. טוב, ביטון. איזה רצוף, משהו טוב, ביטון. הזכירה שלי, חשבתי שיש איזה משהו, אבל אני חשבתי, התקשרתי אליה. ביטול בתערובת, יבש ביבש, ו... גם כאן, אנחנו נתחיל עם מין ושאינו מינו. אחרי זה נדבר על מין ומינו. לא, בעצם לא נעשה ככה. לא. לא נעשה ככה. אנחנו נדבר על העיקרון. איך נעשה את זה? אולי... אז אולי נעשה הפוך. נעשה מין ושאינו מינו. לא, מין ומינו. וכאן נעשה מין ושאינו מינו.
הרב, מין ושאינו מינו ביבש ביבש, לכאורה הוא ניכר, לא? אתה רואה שזה משהו אחר.
אז זאת שאלה מצוינת. לכן, מין ומינו זה הדבר הברור. זה הדבר הברור. איך נדבר על מה זה אומר מין ושאינו מינו? הרי אנחנו מדברים על יבש ביבש. אז מין ומינו, חתיכות מאותו סוג שהתערבבו, ולכן ברור שאתה לא יכול ואי אפשר לזהות את הטרף. אז זה באמת ברור לנו, המקרה הזה יותר ברור, פשוט. עכשיו הדבר הזה, באופן כללי, הדבר הזה בטל ברוב. ולמה הוא בטל ברוב? כי בכל התורה כולה יש ביטול ברוב. וכך פשטות הסוגיה וחולין צדיק תתא עמוד ב'. אמנם שיטת הרמב״ם שצריך 60, אבל כל שאר הראשונים אומרים שבטל ברוב, כך פוסק השולחן ערוך להלכה. אז קודם כל נכתוב, לא יודע אם נכתוב מחלוקת, אבל נכתוב, רמב״ם צריך 60, רוב הראשונים, וכמו שאמרנו, זה לא רק רוב הראשונים, אלא כך עושה גם השולחן ערוך, בקופתת א', שבטל ברוב. כך הלכה. אז אנחנו אומרים
ש... גם פה רבי יהודה מחמיר?
לא.
רבי מחמיר גם...
בעיקרון זה משהו אחר. הסגנון כאן הוא אחר, צריך להיה לבדוק, לדבר על, על דעת רבי יהודה כאן, אבל בעיקרון, כל הכיוון כאן הוא אחר, תכף אני אחדד יותר, אז יהיה יותר ברור למה יש כאן משהו אחר. אבל במקרה שלנו, צריך לעשות ככה, יש כאן משהו אחר, כי לכאורה יש כאן משהו דין ביטול של כל התורה כולה, של אחרי רבים להטות. יש כאן דין של כל התורה כולה, של אחרי רבים להטות, אז זה לכאורה אמור להיות יותר ברור לכולם. יש מקום לדון בדעת רבי יהודה, אבל לא נעשה את זה כרגע. השאלה שמעניינת כאן, יש לנו שתי חתיכות קשרות. יש לנו חתיכה אחת, טרפה. התערבבו ביחד. יש לנו עכשיו תערובת שלוש חתיכות. בטל ברוב. אוקיי. בטל ברוב, ומה עושים? האם אתה יכול לאכול את כל החתיכות? אנחנו מבינים, בטל ברוב מהתורה. בסדר, נפסק. האם גם להלכה אפשר לאכול את כל החתיכות? אז זאת השאלה שאנחנו מנסים לברר עכשיו. האם יכול לאכול את כל החתיכות? ובדבר הזה מצאנו שלוש דעות. אני עדיין צריך יותר מקום פה.
הרב, זה לא קשור למה שדיברנו עליו, האם מה שהתבטל הוא נחשב היתר או שהוא עדיין נחשב איסור?
נכון, נכון. האם אפשר לאכול את כל החתיכות? אז מצאנו בדבר הזה שלוש שיטות. לא יודע אם אני יכול לעשות את הטקסט ולכתוב משהו פה. שיטה ראשונה של הרשב"א והר"ן, שלדעתם מותר אפילו לאדם אחד לאכול את כל החתיכות, אבל חתיכה אחרי חתיכה, לא ביחד. מותר לאכול את כל החתיכות, אבל חתיכה אחרי חתיכה. בצורה כזאת אנחנו אומרים שכל החתיכה שאתה מוציא היא הקשרה. כך אומרים הרשב"א והר"ן. הסמ"ג אומר, שזאת שיטה שנייה, סמ"ג, לפי דעתו, אסור לאדם אחד לאכול את כל החתיכות, כי אז הוא בטוח אחד איסור. אלה לאנשים שונים. זאת שיטת הסמ"ג. יש לנו שיטה שלישית, וזה שיטת הראש והמערם, ראש ומערם, שלפי דעתם יכול אדם אחד לאכול את כל החתיכות ביחד. עכשיו, המחלוקת הזאת היא מאוד משמעותית בשבילנו, כי כמו שאמרת בצדק, יש כאן מחלוקת עקרונית. לפי הראש והמערם יוצא, דבר מדהים, מה יוצא לפי הראש והמערם? בצורה ברורה, שכשיש ביטול, האיסור הפך ליתר. יש לי חזיר שם, אתם מבינים? נפש יהודיה כמעט לא יכולה להכיל את זה. כי אתה אומר, מה קורה פה? אבל לפי הראש והמערם יוצא שהאיסור הפך ליתר, שזה מדהים. ולמעשה, בשולחן ערוך, בסימן קופתי צעיף א', הוא מביא את דעת הרשב"א מסתם, והוא מביא את דעת הסמ"ג, כי יש אומרים, ולכן כנראה שעיקר דעתו כרשב"א, שאדם אחד יכול לאכול את החתיכות, אבל לא ביחד. יש מחלוקת גדולה בשולחן ערוך שהוא מביא סתם, ויש אומרים, הרב עובדיה אומר, הלכה סתם. כף החיים, הרב מרדכי אליהו, רואים איך התחילה, הוא השולחן, הוא חושב שכן, תחשוש לסמק, לכן הוא מביא אותו, שיוכלו כמה אנשים. אבל בעיקרון, הדעה הזאת, אני כל פעם תוהם לעבור שקופית אחרת, אפילו באותה שקופית, אבל... כל פעם עוד מקום.
הרב?
כן.
לא הבנתי מה ההבדל בין הרשב"א והר"ן לראש ולמהר"ן. אם בסוף בשתיהם אדם אוכל את כל החתיכות, מה זה משנה אם זה ביחד או חתיכה אחר חתיכה?
כי לפי הרשב"א והר"ן, אתה יכול להגיד שכל פעם כשאתה מוציא חתיכה, התברר שזאת החתיכה הכשרה. אתה צודק שזה לא הבדל חייב להיות תאומי כל כך. אבל כאילו אתה אומר, התברר עכשיו שזאת החתיכה הכשרה. אם אתה הולך לפי הראש והמערם, אתה לא יכול לעבוד בדרך כזאת, אתה חייב להגיד, ואתה חייב להגיד שיש כאן משהו שמה שהאיסור הפך ליתר, אתה אוכל את הכל ביחד. אני מסכים שגם בראש ובהרן אפשר להגיד את זה. אבל כאן זה כאילו יותר חד. וחזק. עכשיו, השולחן ערוך, כמו שאמרנו, הביא לדעת הרשב"א בסתם. ולכן, כך הלכה לדעתו. הוא הביא את הסמג בתור יש אומרים זה השולחן ערוך. הרמ"א עסק בצורה מפורשת לכתחילה כסמג. אז רמ"א לכתחילה כסמג, יאכלו כמה אנשים. מצד שני, הפסד, הרמ"א פוסק כדעת הראש. שבהפסד, למשל, אם זה יתבשל כבר, ביחד. עכשיו זה הפסד, יתבשל ביחד. והפסד, למשל, התבשל יחד, אז הרמ"א מוכן להקל כדעת הראש. וזה דבר מדהים. כלומר, ממש להלכה. אנחנו נאכל ביחד. אתם מבינים, אנחנו מדברים עכשיו על ביטול ברוך. אז זה... דבר מדהים. אני אומר, אני קשה לתפוס איך אדם יסכים לעשות דבר כזה. יש לך שתי חתיכות של היתר, יש לך חתיכה אחת של חזיר. לא חזיר, חזיר זה כבר לא ימין ממנו. יש לך חתיכה אחת של טרפה, שאתה יודע שנטרף ממש. והכל יתבשל ביחד. ואתה אוכל עכשיו נבלה, אתה אוכל טרפה, אבל בדיעבד. בסדר, אמר, אומר, זה יהיה בסדר. יש מחלוקת, יש כשמור אפילו לא בהפסד מרובה. כך...
רב, בדרך כלל הפסד זה כשיש הרבה אנשים, לא כשרק אדם אחד.
כן, בוא נאמר, נעזור עכשיו, יש מקום לדון כאן, נפולין גדי אומר הפסד מרובה, חמודי דניאל אפילו אומר הפסד רגיל, אבל זה פחות חשוב כרגע. יש לנו את המקרה הבא, שזה מין בשאינו מינו, יבש ויבש. אז במקרה...
הרב כן. צריך למחוק פה את הסוגריים, שאין טעם של איסור. זה...
אין טעם של איסור, כי זה מין ממינו.
לא, זה מין משאינו מינו, אז הסוגריים פה לא...
זה הפוך.
כן,
הרבה. ברור. צודק. מין משאינו מינו, וזה, בעיקרון, מי דאורייתא זה ודאי שזה בטל בפשטות בטל לרוב, אבל צריך 60 מדרבנן. וכך פוסק, נפסק ברמה קופטט א'. למה צריך 60? אז יש מקום להאריך בכל הציטוטות, אבל בוא נגיד, נגיד את הדבר הפשוט, שח על פי תרומה, צריך 60, למה? יש חשש שמא יבשל. הרי מדובר על מין ושאינו מין. אז מדובר על כמה חתיכות שהתערבבו. עכשיו, למה, איך יכול להיות מין ושאינו מין, או שאתה לא מזהה? זה, כי זה חתיכות קטנות, זה כל מיני דברים שאתה לא מזהה את החתיכות, כי למשל, כי הן קטנות, חתיכות קטנות, אי אפשר לזהות ולהוציא, למשל. אז במקרה כזה, אנחנו אומרים, עכשיו אולי זה מטל מהתורה, אבל מה יקרה אם תבשל? אתה מדבר עכשיו שיש לך כמה חתיכות, חזיר, ועוד בשר אחרי חתוך קטן, קטן, קטן. אתה לא מזה, בסדר, אבל אם תבשל, עכשיו החזיר ייתן טעם בחתיכות האחרות. אם הוא ייתן טעם בחתיכות האחרות, עכשיו זה בעיה של דאורייתא, זה דין טעם כעיקר. לכן אנחנו מצריכים 60, אפילו שאתה אוכל את כל החתיכות בנפרד, ולא מבשל. אז יבש ביבש, אם זה מין במינו שזה המקרה הקלאסי של יבש ביבש, בדרך כלל זה מה שקורה, אנחנו אומרים בזה שיש ביטול ברוב, וכתחילה יאכלו אנשים שונים, בדיעבד אולי אפילו אותו אדם, ואפילו יתבשל ביחד הרבה, זה המקרה הקלאסי של יבש ביבש, אבל במין ושאינו מינו, וזה בכל אופן, שזה פחות קורה, וזה מדרבנן אנחנו נצריך 60. עכשיו תראו, יש לנו עוד דברים במבואות, אנחנו ככה עשינו מבוא של דברים מרכזיים, אבל אנחנו לא נמשיך עכשיו, כי עוד רגע נגמר, מתחיל השיעור הבא, ואולי גם זה לא טוב כל כך הרבה דברים ביחד, אבל אם אתם רוצים, אני מוכן להמשיך את שיעור המבוא.
כן, אשמח מאוד, הרב.
אוקיי, אז אני מוכן לעשות עוד שיעורי מבוא, כי הבעיה של איסור ביתר שזה פאזל. זאת אומרת, איפה שלא תתחיל באיסור ביתר, אתה צריך את החלקים האחרים בפאזל. לכן אתה לא יודע איפה להתחיל, זה לא כך משנה, אתה מתחיל מפה, אתה מתחיל משם. ככל שאתה מכיר יותר דברים בפאזל, יותר קל לך להבין, כי אתה יודע על מה מדובר. אז בסדר, אז בואו ננסה, אני אבדוק ביום מה, אני מקבוע ביום חמישי הבא בשעה הזאת, או בפעם אחרת, ונעשה עוד שיעור מבוא, עוד כמה שיעורים מבוא. ואת המצגת הזאת אני יכול בינתיים לשלוח.
אה, אתה יכול לשלוח את המצגת הזאת?
כן, כן, אני אשלח בעזרת השם. בסדר, אז ניפגש עוד רגע בתשעון בעזרת השם.
ממש תודה הרב, ממש תודה.
תודה רבה,
תודה רבה. להתראות עוד רגע בתשעון, להתראות.